הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. הזיכרון הראשון של ריבה הוא כשהיא בת 3, בבית, בחווה החקלאית של המשפחה, בלמנוס, הסמוכה לעיירת המחוז שפרטון, כ-200 קילומטר ממלבורן, אוסטרליה, קצה העולם.
יושבת על סיר, השולחן אוכל הוא היה מאוד גבוה לעומתי, ואני זוכרת שהיו כלים של פסח. לכן אני יודעת שזה היה בפסח, בגלל שזה כלים של פסח. ולמה הייתי על סיר? כי השירותים היו מחוץ לבית, במרחק. ושנים זה היה ככה, זה היה סיוט שלי בלילה, אם אני אצטרך לקום. כי לצאת בלילה פחדתי מהנחשים. באוסטרליה יש המון נחשים ארסיים, וזה מפחיד. אחד הזיכרונות הראשונים שלי זה שאני בלול ואסור לי לצאת כי אבא מחפש את הנחש כדי להרוג אותו. אמא זה היה, היא הייתה אוספת את הביצים וכל פעם שהיא לקחה את הביצים היא הייתה פותחת וריק. ואז היא בדקה והיא ראתה איזה חורים קטנים. ואז היא גילתה שיש נחש בגג והוא יורד ואוכל את הפנים תוך של הביצה. אז מה עושים? איך מגיעים לזה? אם הנגנה זה לא מנדלינה, זה בנג'ו מנדלינה. זה כלי, זה מה שהיא נגנה. כשהיא נגנה, הנחש הוציא את הראש. כשהיא הפסיקה, הוא החזיר את הראש. הם הצליחו לזהו, ולא היה לנו מקרח, לא היה לנו חשמל. היה לנו פנסים, אני זוכרת את הזכוכית, הייתי מנקה עם נייר עיתון. כדי השישי. אז היה לנו קירור עם קרח. ובדיוק אמא קנתה מקל לחתוך את הקרח. ואמא אבא שלי הרג את הנחש.
77 שנים אחרי תחילת חורף שנת 2020, בביתה, בקיבוץ סעד, אחרי ההזמנה להתכבד בצלחת קוגל, תפוחי אדמה, התיישבנו עם ריבה ועם חמשת ילדיה, שמואל שכינויו מוקי, הילה רטי, יואל, יונה זוהרות ומרים זוהר אנגלנדר, לתעד את סיפור חייה המרתק, שאותו היא משחזרת לפרטי פרטים בצורה קולחת, משעשעת, מרתקת. הולכת אחורה כמעט 200 שנה לסביבות שנת 1830, כשאבות אבותיה מגיעים מאנגליה לאוסטרליה.
הראשון להגיע לאוסטרליה היה קונביקט. הוא הגיע, והוא בזמן שהוא חיכה לאשתו והילדים להגיע, כי כבר אפשר היה להגיע בתור איך קוראים לזה, עולים במחות, אבל הוא חשב שאשתו לא רוצה להגיע, והוא התאבא. עכשיו, האח שלו, שאני קשורה לאח שלו, הם הגיעו לאוסטרליה, בתור עולים.
מהגרים.
מהגרים, אוקיי.
אם נזכור שאוסטרליה, העולם המערבי מגיע אליה ב-1799, 30 שנה אחרי זה כבר המשפחה מגיעה לשם, כשאולי 5 או 7 שנים קודם אותו בן דוד, כן, או אח או בן דוד מגיע בתור קונבינג.
כן, כמו שמספרת ריבה, ואחרי המוקי הבן הבכור, בעצם המשפחה יש גם קונביקט, אסיר. הוא הורשע על סחר ברכוש גנוב, ועל פי הנהוג באנגליה בסוף המאה ה-18, נשלח למושבת עונשין באוסטרליה. אביה של ריבה, יהודה אלפרשטיין, נולד בפולין ב-1901. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא מתחמק מגיוס לצבא הפולני, למעשה עורק לגרמניה, מתוך כוונה ללמוד שם. וחולם להגיע לארץ ישראל.
אני חושבת שהוא היה שנתיים בגרמניה, אבל לא בטוחה. מה שאני יודעת, יום אחד הוא רצה לנסוע לאיזה מקום, לקח את המזוודה, שם את זה בקרון אחד, והלך לשבת בקרון אחר. חוכמת חיים, בגלל שתפסו אותו, אבל תפסו אותו בלי המזוודה. הוא היה 10 ימים בבית סוהר, אבל לא היו שום מסמכים עליו, והם לא יכלו להוכיח שום דבר, אז הם שחררו אותו. הוא לא התבלבל, נסע לאותו קו רכבת עד הסוף, הגיע למחלקת עבדות ומצא את המזוודה. אבל הוא אמר, אם היו תופסים אותו עם המזוודה, היו שולחים אותו לפולניה, ואז זה היה גזר דין מוות, בגלל כן. שהוא היה עריק. אבא שלי, כשהוא היה בגרמניה, הוא רצה להגיע להיות חקלאי בארץ. עכשיו הוא צריך לצאת מגרמניה, בולשת מחפשת אחריו, אין לו דרכון, הוא הולך ליהודים, מבקש ויזה, סרטיפיקט להגיע לארץ. ואומרים לו, תלך להכשרה לשנה, ואז אולי, אתה ישיב הבוכה. הוא, לא היה, הוא כבר לא היה ישיב הבוכה, אבל הוא היה תלמיד. אז הוא צריך לצאת, מה הוא עושה? הוא התחיל ללכת לכל השגריריות, הוא הגיע לשגרירות המקסיקנים, והם הסכימו לתת לו תעודת מעבר למקסיקו, כי הוא אמר שהוא רוצה להיות חקלאי, ואז מקסיקו בימים האלו היה מעוניין לקבל אנשים אירופאים שיבואו לעבוד בחקלאות.
הניסיון להיות חקלאי נכשל, ואחרי 4 שנים במקסיקו ב-1927, הוא שוב נודד, הפעם לאוסטרליה.
אז הוא מגיע לאוסטרליה, הוא מגיע לאזור שפטון, הוא מגיע, יש שם בית כנסת, ויש אכסניה, והוא גר באכסניה,
אבל הוא מגיע לשם בגלל שיש שם בית כנסת, בגלל שהוא יודע שיש שם איזה
לא,
קהילה יהודית
הוא
קטנה?
הוא מגיע בגלל החקלאות. והוא מגדל עגבניות בין העצים במטעים, ושם באחד המשפחות איפה שהוא גידל עגבניות, זה היה חברים של אמא שלי, שהיא באה ממלבון, היא הייתה תופרת עילית, והיא הגיעה למלבון, אני לא יודעת אם היא הכירה את החברה הזאת קודם, או שהכירה אותה שמה, אני יודעת, היו תמונות, אין לי אותן, ששתיהן לבשות אותו דבר, עם התפרה לשניהם, הם לבשו אותו דבר כל הזמן, ושם היא הכירה את אבא שלי, טוב זה לקח איזה שנתיים, עד שהם התחתנו, ואז ב-39 הם התחתנו, בספטמבר 39, אבל לפני שהם התחתנו, אמא שלי ביקשה מאבא שלי להוציא אזרחות אוסטרלית, כי היא לא רצתה לאבד את האזרחות שלה. והיה חוק באוסטרליה שאם אישה מתחתנת עם נתין זר, היא מאבדת את האזרחות.
כשריבה נולדה, נותרו באזור רק משפחות יהודיות בודדות מכ-80 משפחות של חווים יהודים שהתגוררו בו קודם לכן. רובם גידלו מטעי פרי.
היו לנו שזיפים, מישמיש, אפרסקים, אגסים, תפוחים. וחוץ מזה, היו לנו לולים. בהתחלה, כדי להעביר כסף, אמא שלי הייתה מגדלת פרחים. היו לו ידיים ירוקות. אני זוכרת שהיא הייתה מקבלת משלוח של אפרוחים, אסור היה לנו להתקרב, כי אם עשינו רעש או משהו, אז הם היו רצים ופשוט חונקים אחד את השני. אז אסור היה לנו להתקרב. אז לא כל כך נכנסתי לשטח הזה. אחד הדברים שהיו עושים, שבסוף היום, אחרי שעבדו ומיינו את הפירות, אז היינו לוקחים את הפרי הבשל וחותכים את זה לחצי ומייבשים. זה היה תהליך של עישון עם גופרית, ואחר כך היו את המגשים שמים בחוץ בשמש כמה ימים, ואז זה היה עוד מקור להכנסה. יום אחד אני שיחקתי, אני לא זוכרת בדיוק, כנראה על יד השער, שהיה תעלה על יד השער, ואימא שלי קראה לאחותי, עכשיו זה לא משהו שאני זוכרת, זה משהו שסיפרו לי. אימא שלי קראה לאחותי, שהיא הייתה שנתיים צעירה ממני, ואחותי לא ענתה. שאלה אותי, איפה דבורה? אמרתי, היא טבעה. זה היה רציני, אז עבדה, כנראה, אחותי אמרה לי, עבדה משפחה של ילידים, אבוריג'ינס אצלנו. זה אני לא זוכרת. מה שאני זוכרת, הייתה בחורה צעירה שהייתה עוזרת לאמא. והיא הלכה היא התחילה לחפש את העקבות של דבורה. אז זה אחרי שהם כבר התחילו לגייס אנשים לבדוק בתעלה, היו הרבה עשבים וזהו, לחפש את אחותי. והיא אמרה, לא, היא לא שמה, והיא מצאה אותה בתוך המטעים. חוץ מהסיפור הזה, אני זוכר, היה איזה שיר שלימדו אותנו בבית ספר, ואימא שלי לא נתנה לי להשיר, כי היא אמרה שזה מעליב את הילידים.
אני זכיתי לנסוע עם אימא לבקר בשפטון, ושם, אם שאלת על הקשרים עם הסביבה, אז אחד הדברים שהיה נורא חשוב לאימא, זה לקחת אותי לבקר את השכנים המאוד אהובים, הנוצרים, שהיו באמת כמו משפחה עבור אימא, והיינו אצלם בבית והם ערכו אותנו בהתרגשות ובשמחה.
יחד עם אותם חקלאים עובדי אדמה מעורים היטב בסביבה, כמו שחפתה הילה גם בחלוף השנים, הם הקפידו לשמור את יהדותם.
בליל שבת זה היה הזמן היחידי שאבא אכל ארוחת ערב איתנו. אמא הייתה מדליקה נרות ואבא היה בבית, ואכלנו ארוחת ערב ביחד. ובשבת אבא היה חוזר מבית הכנסת. עכשיו היו מגיעים כל מיני יהודים שמזדמנים לאזור, אבא תמיד הביא אותם הביתה, אמא הסתדרה עם זה. פעם אחת, זה היה לפני פסח באמת, הגיעו לאזור זוג אנגלי שהוא היה מהנדס כבישים, שלחו אותו לעבוד באזור שלנו. הם נכנסו לחנות של ירקות, שבמקרה זה היה חנות של יהודים, ושאלו אם יש בית כנסת, אם יש יהודים. אז הסבירו לו איך להגיע לבית כנסת, אבא שלי ראה אותם, ישר הביא אותם הביתה. עכשיו האישה הזאת הייתה בהיריון, אז כשהיא ילדה וזה בן, אבא שלי נסע 80 קילומטר, לא סליחה, 80 מייל, להביא מוהל לילד הזה. כשההורים שלי אספו קצת כסף ורצו להגדיל את המטבח, אמא שלי שיגעה את הנהגה, כי על כל ארון, אז בצד הזה היו צבע אדום, ידיות אדומות, ובצד שני היו כחולות. הוא לא הבין, למה את עושה את זה? זה לא יפה. והיא אמרה, זה מה שאני צריכה. אלו כולים, אלו האדומים.
זה לבשר, זה לחלב.
בדיוק. ולמעלה, עד למעלה, הוא עשה ארונות לפי בקשתה, כי שם היו כל הפסח. אני אספר לך סיפור. אני כבר יודעת לקרוא. ויש כל מיני חוברות שקונים. כולנו, בת כמה הייתי, אולי 7-8. וסיפור דמיוני על בחורה צעירה, והיא פוגשת בחור, ומסתבר שהוא נסיך ומתחתנים. איזה יופי. ואני קוראת את זה, ואז אני מבינה שאני לא יכולה להתחתן עם הנסיך, כי הוא לא יהודי.
אוסטרליה אומנם תמיד נוכחת בחיי המשפחה, ואיך שנכנסים לבית של ריבה נתקלים בדגלון אוסטרלי במטבח, אבל את סיפור הילדות שלה בחזה פירוט, יונה, שתי אחיותיה ושני אחיה, למעשה לא כל כך מכירים.
אני את הרוב שומעת פעם ראשונה, אמא לא כל כך סיפרה את הסיפור שלה. אוסטרליה מאוד חיה אצלנו בבית, מאוד הרגשנו את זה, גם דרך הדודים שעוד נשארו באוסטרליה, וגם דרך סבא וסבתא שהביאו איתם את אוסטרליה.
שהגיעו לקיבוץ בסיכומו של דבר.
שהגיעו לקיבוץ, והיו מאוד משמעותיים בחיים שלנו. אבל אמא לא כל כך סיפרה את הסיפורים של אוסטרליה, את הסיפורים של אבא הכרנו מאוד מאוד טוב, ואמא את הסיפורים שלה קצת שתקה אותם כל השנים.
ב-1965 היא שנת מפתח בחייה של ריבה. היא משלימה 3 שנות עבודה כמורה, כמתחייב ממלגת הלימודים שקיבלה ממשרד החינוך האוסטרלי, ומחליטה לנסוע לחול, להקיף את הגלובוס, לראות את העולם הגדול.
קניתי כרטיס מסביב לעולם. אבא שלי ביקש ממני שהתחנה הראשונה יהיה בארץ, כי היה לו אחיין ואחיינית פה. אז הסכמתי, למרות שחברים שלי אמרו שזה טעות, אם את תלכי לישראל את לא תגמרי את הטיול. אמרתי, אני אבקה ואז אני אסע הלאה.
טוב, החברים של ריבה כמובן צדקו. זה מתחיל בזה שהיא נרשמת לאולפן ללמוד עברית, נמשך בכך שהיא נרשמת לסמינר למורים עולים בבאר שבע. מה שמעורר בדיוק את השאלה ששואלת ביתה הילה.
יש לי שאלה, אני לא מצליחה להבין. את אמרת, אני גם יודעת, כאילו מהילדות שלי, שהיה לך כרטיס לטיול מסביב לעולם.
נכון.
ושהגעת קודם לישראל, ואז נתקלקלה המצלמה, והכרת את אבא, ורגע, שנייה. אבל אני לא מצליחה להבין פה משהו. מישהו שיוצא לטיול מסביב לעולם, מה הוא עושה בסמינר למורים עולים? פה איבדת אותי לגמרי.
אמרתי שאני היום לא מבינה איך אני יצאתי לבדי מאוסטרליה לטיול מסביב לעולם. איך אני חשבתי שאני אעשה את זה? אני פשוט לא מבינה. הגעתי לארץ וכאילו נכנסתי לתרדמת. לא הייתי מסוגלת להמשיך הלאה.
במיוחד אחרי שנסעה לקיבוץ סעד לבקר חברה שהכירה במלבורן.
אני נוסעת באוטובוס ואני רואה את העצי אקליפטוס בצד הדרך, ואני בשוק, ואני בבית, מה קורה לי?
אני רוצה רגע לחדד את העניין שלה, את רואה את עצי אקליפטוס ואת בשוק, כיוון שעצי אקליפטוס זה מאוד אופייני לאוסטרליה.
נכון, ואני לא יודעת, אני מגיעה לסעד, וזה מזכיר לי את האזור שגדלתי פה. ואני כאילו, אני לא יודעת איפה אני. אני הגעתי לפה, לא הייתי מסוגלת לקום ולהמשיך הלאה. אני חושבת שאבא שלי, זה מה שאבא שלי רצה.
موسיقى יחזקאל זוננשיין נולד בהונגריה. לאחר שהתייתם מאביו כשהיה בן 3, הוא נוסע עם דודותיו לארגנטינה. ב-1949, כשהוא בן 16, ספוג במוטיבציה ציונית, יחזקאל, שעוד בארגנטינה כולם קוראים לו סומברה, עולה לישראל. בארץ הוא פוגש את אמו ואחיו שנשארו בהונגריה ושרדו את השואה. ברוח התקופה מעברת את שם המשפחה לזוהר, ובשנת 1950 מגשים את החלום להיות קיבוצניק ומגיע לסעד. יש לו ידי זהב, והוא גם צלם חובב מושבע.
בביקור הראשון שהייתי פה, היה לי מצלמה, אבל לא כל כך הבנתי איך עובדים עם המצלמה. היא לא התקלקלה, אני פשוט לא הבנתי כל מיני דברים שקשורים למצלמה. דוד, הבעל של שרה, הוא אמר, אין בעיה, יש סלם פה, הוא יסביר לך. מוצא שבת, הולכים לאסיפה בחדר אוכל, ואנחנו יושבים בצד, אז דוד מביא את סומברה, שהוא יסביר לי על המצלמה, והוא מסביר לי, עכשיו אני יודעת שהוא צלם, לא יודעת שהוא רווק, אני יודעת שהוא צלם. זהו.
כל מה שגדלנו עליו, עכשיו הרסת. הרסת את כל מה שגדלנו עליו.
מבטלים את הפודקאסט.
לא, אני חייב להבין. למה? כי אנחנו מכירים סיפור, מצלמה התקלקלה, בעל המומחה של המצלמה, אנחנו מכירים את אבא, בתור האיש עם הידיים הטובות ביותר, יודע לתקן כל דבר, כל דבר, כל מכונה, כל זה, זה. ובא על מה צעירה, והוא מתקן את המצלמה, זה מה שאני גדלתי עליו, זה הסיפור.
כן התקלקלה כמו ששמענו מיואל, או סתם לא ידע להפעיל כמו שזוכרת ריבה, זה הרגע שבו נזרעו זרעי הקשר בינה לבין סומברה, אם כי הדרך הייתה די מפותלת.
יצאנו עוד איזה פעם פעמיים, ואז אני פחדתי. אמרתי, הוא רציני מדי, אני עשיתי ויברח, וכתבתי לו היה נחמד, אבל.
אבל סומברה, זכרו לברכה, לא מרים ידיים. בקלטות השמועות במשפחה הוא נשמע מספר שכשנודע לו שריבה מאושפזת, חיפש בשביל הספר באנגלית ונסע לבקר אותה בבית החולים בבאר שבע.
יום אחד, אני לא יודע מה, אני חושב ששרה סיפרה לי, שהיא מאוד חולה. מאוד חולה, והיא בבית חולים בבאר שבע, יש לה צעדת. מה אני יכול לעשות? הלכתי למטי רפפות, אמרתי, יש לך ספר טוב, ואני? אמר לי, כן. לקחתי את הספר, ונסעתי לבאר שבע. הלכתי לבקר, היא הייתה מאוד מלוכה.
ריבה כמובן זוכרת באיזה ספר מדובר. פרפר של אנרי שריאר.
הייתה שם בדולה שלה, שבאה מחדרה לבקר אותה, והיא הייתה מאוד מרוחה. היא בכלל הייתה בחורה בישנית, ולא נכפת לכלים, וככה, הייתה מאוד מאוד מרוחה. וישבתי לה את הספר. וניתק, הקשר שלנו ניתק. אחרי, לא יודע כמה זמן, כמה חודשים, משהו כזה, שלחה לתקל את הספר בחזרה בדואר, תודה רבה, ולמנה לי את המספר טלפון של הבן דוד שלה.
רציתי להחזיר לו את הספר, אז שלחתי את הספר בחזרה עם מכתב תודה שהבאת לי, ולא יודעת למה, כי כנראה כל מכתב שכתבתי, כתבתי את הכתובת של הבן דוד שלי ו... ומספר טלפון. אני כנראה כל מכתב כתבתי ככה.
אמא,
לא חשוב.
כשבחורה נותנת את הטלפון שלה.
מה היא מצפה שגבר יעשה?
בקיצור, נפגשנו עוד פעם בתל אביב. זה היה על יד בית האופרה, זה היה על יד המזח.
אני התקשרתי למספר טלפון, ילדה לי. אז ילדה לי וקבענו לפגש, מוצאי שבת בתל אביב. טוב, מוצאי שבת הזה אנחנו החלטנו להתקשר.
וחברים יקרים, גוד איבנינג לכל האוסטרלים שנמצאים כאן, ותיאבון לכל הג'ינג'ים, בואנוס נוצ'ס לכל המוצ'אצ'ים, בואנוס איירס לכל הצברים, ובוא הנה דרורי לדבר בשם הקבוצה.
ו' בשבט התשכ"ז, 16 לינואר 1967, על הדשא בקיבוץ סעד, ריבה, סומברה, מתייצבים מתחת החופה, למסיבת חתונה עם המון שמחת חיים דרום אמריקאית, כפי שתיעדו הקלטות מאותו ערב ששמורות בארכיון המשפחתי.
לכבוד יום הולדת 50 שלי, עשינו יום כיף של הבנות, של מרים, יונה ואני. היינו בשוק הפשפשים, ואחר כך לא, אבל בנחלת בנימין, איפה זה היה? זה פשוק, קצור, ישבנו, ופתאום בחוץ, אנחנו, או יושב איש כזה שמנגן בשביל כסף, ואז מה הוא מנגן? את השיר, איי, 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 שזה השיר חתונה של אבא ואמא. שזה שיר בספרדית, שיש, כשאבא ואמא התחתנו, צילמנו את זה, ושלחנו ישר לאמא סרטון, כי זה פשוט, זה היה מטורף, כן, אנחנו בדיוק כאילו חוגגות וזה, ואז זה השיר שמתנגן בחוץ, נעמדנו לידו, התחלנו לשיר ככה, את השיר של אבא ואמא מהחתונה, ואנשים שם מסביבנו נעמדו וצילמו אותנו והתלהבו, זה היה מורה מרגש.
כשאני אמרתי שאני אתחתן עם סומברה, אני ידעתי שזה אומר, אני באה לגור בקיבוץ, לא באתי לקיבוץ כי רציתי, זה נתון, זה או לבוא לקיבוץ ולהתחתן, או לא להתחתן, ואני החלטתי שאני מתחתנת. היה לי מאוד מאוד קשה, היינו משכיבים את הילדים, הייתי חוזרת הביתה, שותה כוס קפה, ואז עושה סיבוב בבת הילדים. הילדים לא ידעו את זה, כי הם ישנו כבר. היום אני מצטערת שלא הייתי, שהייתי צריכה להשאיר פתק על יד, על הקרית, שהם ידעו, אבל לא עשיתי את זה, ואני חושבת שזה היה טעות. הוותיקים היו מכניסים את הילד מבית חולים ישר לבית ילדים. אצלי כבר לפחות היה 5 שבועות, ב4 שבועות עשינו פדיון הבן, ובאותו לילה הכנסנו את מוקי לבית תינוקות ואני בכיתי.
ריבה שעבדה בקיבוץ עם ילדים הרשתה לעצמה בעיקר לגבי ילדיה לחרוג מדי פעם מהכללים המאוד נוקשים שנהגו אז במסגרת הקיבוצית. דוגמה בולטת שמזכירה הילה, היא לגבי הלינה המשותפת.
יאמר לזכותה שכשהיינו בורחים בלילה, אם היו הורים אחרים שהיו מחזירים את הילדים, כי אוי ואבוי, הם הפרו את החוקים, אז אם כבר העזנו לברוח ועברנו את השומר ועברנו את הממטרות ובאנו עם הסמיכה, אז הם היו מכניסים אותנו הביתה.
ויונה זוכרת בהקשר הזה את לילות החורף עם הברקים והרעמים.
אני כן פחדתי בלילות רעמים וברקים, פחדתי מאוד ורציתי ללכת הביתה. והיו ילדים שההורים לא היו מסכימים, ואני ונאבה כן היינו בורחות ביחד, היינו צריכות לברוח ולהימלט מהשומר לילה כדי שהוא לא יחזיר אותנו הביתה, והיינו מלוות אחת את השנייה, כי נורא פחדנו ללכת בלילה בחושך, אז היינו רצות ביחד לבית שלה, ואחר כך היינו רצות ביחד לבית שלי, ואחרי זה שוב היינו רצות ביחד לבית שלה, ושוב לבית שלי, וככה חצי לילה היה עובר, אבל באיזשהו שלב בסוף היינו נעמדות באמצע, ורצות ספרינט הביתה, ואז הייתי מגיעה הביתה, ואמא תמיד הייתה אומרת לי, פותחת את הדלת, ומיד מסדרת לי מיטה, ומכניסה אותי, ורק הייתה אומרת לי, בבקשה, בבקשה, בפעם הבאה, תלבשי נעלי בית ומעיל.
וזה קיבל ביטוי עוד יותר מובהק כשיואל נכווה קשות כשהיה בן שנה וחצי. אז היא ממש כמו לוויה שמגינה על צאצאיה, במקרה הזה מתאים יותר עם הקנגרו ששומרת על הגורים בכיס, בלי לעשות חשבון לאף אחד.
שבת בבוקר אני מכינה קפה ויואל פה למטה והיד שלו מושטת והוא שופך את הקפה. המזל שזה טיפה התקרם, זה חורף, יש לו גופייה, חולצה פלנל, אפודה, ואני לא יודעת איפה להוריד קודם, אז קודם שטפתי לו את הפנים, ואחר כך התחלתי להוריד את הבגדים, אבל בגלל הבגדים הם שמרו על החום, היו לו כפיות איומות.
אני לא יודע איך הגעתי לקומקום, ופשוט עייפתי את הקומקום, מים רותחים, כולי. כוס
קפה.
בוא נגיד ככה, עד היום כל החלק הזה שלי צרוב, אבל כל הסיפורים וכמה מריחות ומשחות ושנים, לאורך, אני אומר, עד הצבא עשו להיות בדיקות שאין לי מגבלות ואין לי כל הדברים, אבל אני אומר, הכל בזכות אמא, זה שאין לי מגבלות והלכתי לצבא ויכלתי להיות בצבא וכל זה, זה רק בגלל טיפול מסור, שפשוט אחרת זה קביעה כל כך עמוקה, וזה, ואני זוכר את הסיפורים, אבא היה מספר לי על זה.
קיבוץ, הוא ישן בבית ילדים, אני הלכתי, הוא היה בבית תינוקות, אבל היו, של התינוקות היותר גדולים, היו שני חדרים, אז אני שמתי מזרון על הרצפה, ואני שמה, שאם יהיה בעיה, אני שמה. אני לא אזכיר את שם של השומרת לילה, מה זיקה עשה אליי? מה את עושה? את מפריעה לי פה.
וכך גם כשטיפלה בבעיות הראייה שסבל מהן.
אני והמשקפיים. אני, יש לי מגיל מאוד מאוד קטן, בעיה של מיקוד. תמיד ראיתי את כולם פעמיים, שלוש, לא יודע, היה לי חיים טובים, ראיתי הכל כפול. אני זוכר את אמא שעות יושבת איתי, עם המכשירים,
עם המקלות,
ושעות על גבי שעות יושבת איתי עד שסוף סוף התחלתי לראות משהו אחד. אבל אני אומר, אני זוכר את זה, זה שעות, ואני זוכר את הנסיעות לתל אביב ביחד. והיה לנו המון המון סביב הזה, היה המון המון אמא.
פעמיים ביום עשיתי רבע שעה תרגול איתו, גם בבוקר גם בערב. באיזשהו שלב החלטתי אני לוקחת אותו הביתה. שום השמיים זה אסור, אבל לקחתי אותו הביתה והוא ישן בבית, ואז אני יכולתי בשקט לעשות לו בלי להפריע לכל הסביבה. אז אני לא זוכרת כמה זמן זה נמשך ואתה ישנת בבית.
חשוב להם להגיד שההתמסרות לבני המשפחה אף פעם לא באה על חשבון שעות העבודה. היסודות המוצקים של משפחת זוהר בנויים הנוכחות השקטה של ריבה, מהכישורים, הטמפרמנט וההוויה הדרום-אמריקנית של סומברה, ויונה מוסיפה גם את הזוגיות המאוד הדוקה שלהם.
ובאמת אי אפשר לדבר על אמא בלי לדבר על אבא, זה בגלל שבאמת האהבה שלהם היא גם משהו שתמיד ליווה פה את המשפחה בצורה מאוד מאוד חזקה, וגם המסירות של אמא. לאבא לאורך כל השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות שהיו שנים מאוד קשות, קושות, כיוון שהוא היה חולה, וכי אמא לא זזה ממיטתו, לא משנה איפה הוא היה, בבית חולה חולים.
חולה כמה חודשים בתל אביב.
ארוכים, כן, כמעט שנה. וגם את היכולת של אמא אחר כך להמציא את עצמה מחדש. כשככה לא ידענו, וגם פה אוסטרליה קצת נכנסת לתמונה, אחרי שאבא נפטר, וככה לא ידענו איך אמא תרים את עצמה, אחרי כל כך הרבה שנים עם אבא, ואז אמא נסעה לאוסטרליה לכמה חודשים, חודשיים, משהו כזה, וחזרה כמו חדשה, כאילו נטענת מחדש.
סומברה נפטר בעקבות מחלה ארוכה בחפי הייר, התשין סמכתת, 18 למאי 2009, בן 76 במותו.
הבעל שלי הוא היה שרוף על קיבוץ, ובאיזשהו שלב הוא ראה הפוליטיקה, הוא נפגע מאוד, ואז הוא רצה לעזוב. אבל היו לנו 5 ילדים, והוא בדק, והוא אמר, אני לא יכול לצאת ולתת להם חינוך כמו שצריך. כן. אז הוא נשאר.
אני חושב שאבא דיבר על הכישלון הקיבוצי, מבחינת שהבן ימשיך, נשאר בקיבוץ, ולא משנה אם אין צורים או סעד או זה, במיוחד כמו שאמא סיפרה עכשיו על הוא היה הקיבוצניק השרוף, הקיבוצניק שהשקיע את כל נשמתו, רצה לעשות, רצה לחדש, רצה לעשות, וכל פעם חסמו אותו, כל פעם ראה שאם אתה מנסה לעשות משהו, אתה נחסם בקיבוץ, ואף אחד לא נותן לה יצירתיות, אבא היה יצירתי בצורה, באמת, כל העולם, כל הפיתוחים שלו, וזה זה פשוט יצירתיות שלו, חשיבה, מחוץ לקופסה, לא חשיבה קיבוצית. והוא חשב שאם אנחנו נשאר בקיבוץ, אנחנו ננמק, פשוט ננמק ונתקע ולא נתקדם.
נראה שככל שגדלו התהיות לגבי המודל הקיבוצי, לגבי עצם החיים בקיבוץ, כך נבנה ומתהדק הקשר בתוך המשפחה. היא מתחילה להתגבש יותר, היא מפתחת הווי פנימי משלה שלא בהכרח קשור בקיבוץ. מוקי מביא כדוגמה לבידול שמאפיין אותם, את השמות שנתנו להם ההורים, שמות גלותיים, לא צבריים, כמקובל בדרך כלל.
אני חושב שזה מייצג במובן מסוים דווקא את העצמאות של ההורים בתוך נרטיב קיבוצי, שזה השמות של ההורים, ההפך, לא היה פה ניסיון להתחכם, היה הרבה ניסיון להנציח.
וכל זה מתיישב על השילוב בין הבומרנג האוסטרלי לבין הסומבררו ותרבות הכדורגל מארגנטינה, ועל החוש הומור המיוחד של סומברה. דוגמה לחוש ההומור הזה, שחקוקה בפולקלור המשפחתי, קשורה לטראומה של ריבה מהנחשים באוסטרליה.
יואל הזכיר את הסיפור, ואילה, הסיפור של הנחש. אנחנו הולכים לטייל בשבת. עכשיו הבעל שלי מכיר את כל הסיפורי נחשים שלנו, והוא יודע שאני מתה מפחד מנחש. ואנחנו הולכים לטייל, כל הילדים, ואנחנו בכביש העוקף, ופתאום הוא אומר לי, תוציא לי את הממחטה מהכיס, ואני שמה יד בפנים, משהו קר וחלק, וזה אני, מה זה? אני כעסתי עליו.
לקשר החם בתוך המשפחה יש דוגמאות בשפע, כל אחד והזיכרונות שלו. מרים זוכרת את השמלות הקטנות שתפרו.
החוויית ילדות שלי של בית ילדים הייתה טובה. אני גם זוכרת את אמא ואבא באים ומשחקים איתי לפני שאני הולכת לישון. וגם אחד הדברים שהכי הכי אהבתי זה כשאת היית שומרת לילה, אמא, אז תמיד היית מזמינה אותי להיות איתך, גם יונה בדרך כלל, היינו ביחד. והיינו תופרים בגדים לברביות.
יואל זוכר את הארוחות המשפחתיות.
אני זוכר משהו אחר מתוך התקופה הזאת, זה ארוחות הערב. היה נקודת מפגש משפחתית. אני לא זוכר את עצמי מגיע בארבע, כי אמר, כמו שאמרתי, הייתי בגולות. רוב ילדותי הייתי או בחדר כן. מחשבים או בגולות, באיזשהו שלב אבא הבין שאם רוצים שאני אהיה בבית, אז הוא קנה את המחשב הראשון הביתה, שאני אוכל לבוא לשחק קצת, להיות על המחשב בבית. זה עדיין, עד היום זה קורה שאם רוצים זה, צריכים להוציא אותי מהמחשב, כי אחרת אני כל היום על המחשב, אבל את ארוחות הערב, זה היה הזמן שאבא ואמא היו מכנסים אותנו, והיינו נפגשים קצת יותר האחים, המשפחה, כמובן גם שבתות, אבל שבתות אני פחות, אני זוכר את זה, אני זוכר את המריבות על המיטה וזה, אבל דווקא את ארוחות הערב, אני מאוד זוכר, ואני מאוד זוכר את ארוחות הערב של ראש חודש.
זה היה מסר שהיה פה בבית מאוד מאוד חזק, של משפחה, ושל כולם בשביל, כולנו אחד בשביל השני, וכמה זה חשוב, ושזה בצורה מסוימת הדבר היחידי שחשוב בחיים. כאילו, לא אם, לא היה פה איזה מסר, לכו תהיו הכי מצוינים שיש בלימודים, או גם אני אף פעם לא הייתי מביאה תעודות כל כך טובות הביתה. אף פעם לא היה על זה תרעומת, ותמיד הצלחתם לראות בנו את ה... את הטוב. אני חושבת שזה חלק מאוד גדול מאיך שאנחנו גדלנו, התחנכנו, וגם מי שאני חושבת חמישתנו.
באמת בגלל שגדלנו הרבה במחיצת הבית ילדים, והרבה פעמים אנשים מפתחים את המשפחתיות שלהם בגיל המאוד צעיר. אנחנו פיתחנו את המשפחתיות שלנו בסופו של דבר, כשהתודעה שלנו התבגרה. וזה משהו שהוא, אני חושב קצת מיוחד, אני לא יודע אם זה, יש בוודאי עוד משפחות כאלה בקיבוץ, אני לא חושב שאנחנו מיוחדים לגמרי בדבר הזה, אבל זה בוודאי מאפיין אותנו. אבל השורשים של זה הם כמובן מאוד מאוד עמוקים, ובגלל זה יש לנו המון זיכרונות על הסיפורים, והנוכחות של הסבים והסבתות, שאגב לא לכולם בקיבוץ היה חוויה כזאת.
ללכידות המשפחתית הזאת יש נדבך נוסף, חיזוק משמעותי, סבא וסבתא. ההורים של ריבה, רחל ויהודה אלפרשטיין, שמחליטים בערוב ימיהם בשנת 1975 לעזוב את אוסטרליה ולעשות עלייה. הם מוכרים את החווה החקלאית בלמנוס ובאים לגור בסעד.
סבא וסבתא גרו בדירה מאוד קטנה בקיבוץ. הייתה מאוד מאוד קטנה מבחינת מרחב, ממש קטנטנה, אבל היא הייתה, אני חושב בתור ילד לי, אבל אני בטוח שגם לילדים, היא הייתה עולם ומלואו. כן, נכון, כי את העולם ומלואו. קודם כל, כי הם היו אנשים מאוד מבוגרים בעינינו, זקנים. מצד אחד, מצד שני, הם היו אנשים מאוד חמים. סבתא הייתה מבשל עוד לו כל היום, וסבא היה ידוע בזה שחוויית הילדות שלו מפולין, תלוי באיזה יום הוא היה מתעורר, אבל מפולין הייתה חוויה של רעב. הוא בא ממשפחה שמסבלו במחרפת רעב בתקופה הזאת, וכל הזמן הוא היה עסוק באוכל. סבתא הייתה מכינה לו דגים ועוגות מיוחדות שאנחנו מאוד אהבנו, והוא כל יום היה אומר את המשפט הידוע, לא אכלתי כל הלילה. והאיש הזה שהוא בן 74, הוא עכשיו מגשים את החלום שלו להיות חקלאי בארץ ישראל. כן? את כל מה שהוא למד, כן? במשך השנים, הוא מיישם פה. והקיבוץ לא היה בהתחלה משתף איתו פעולה בצורה מאוד מאוד ידידותית, אבל לסבא שלי נגד כל הסיכויים, מגדל ירקות לקיבוץ, ועם סבתא מקים פה מפעל מישמישים מיובשים, ועושה את הכל לבד.
האנגלית שלי, אני לא יודעת לכתוב, אבל מדוברת היא מעולה, וזה בזכות סבתא, חבל על הזמן. לא שמעתי את המבטא שלה, מרוב שהייתי רגילה למבטא שלה. וגם היפים והאמיצים שראינו אצלה בלי סוף, אבל באמת הפסדת, כי אני ומרים אכלנו שם מלא במבה וגלידה.
ושוקולד,
ואפינו את העוגיות.
לא הייתי הולך לבית ספר, הייתי הולך לסבא למשק חי. במשק חי היה את הפינה מאחורה, עוברים את המשק חי, היה את כל הערוגות של סבא, היינו פותחים את מה שאתה מדבר, איפה שעושים את הזרעים, איפה שמגדלים, פשוט הייתי עם סבא שם, ועם סבא הייתי יכול לדבר לא באנגלית, כי סבא ידע עברית.
צריך אבל להגיד משהו ליונה, לשים אותך בקונטקסט, בסדר? את בעצם הילדה של סבא, נכון? את נולדת, שיינה דלבונה, את נולדת לידיים של סבא, ומהיום הראשון הוא פינק אותך, כנראה שאת גם הזכרת לו את אולי את המשפחה שלו, מילה למראה היותר שחום שלך, וגם כי נולדת בדיוק אז, ופחות יותר סבא חטף אותך, ואת היית ילדה מפונקת של סבא, ואבא היה משתגע מהדבר הזה, מזה שהוא כל הזמן היה מגן עלייך ושומר עלייך, ומה שאת לא עשית תמיד היית בסדר, נכון? ולכן גם זה נורא טבעי שלשם הלכת, כי זה היה המקום, זה היה המקום המוגן שלך, זה היה המקום של ה, של ה, של המשפחה.
אל המפגש בביתה של ריבה בקיבוץ צעד שבעוטף עזה הגיעו חמשת ילדיה מרחבי הארץ. מוקי מתגורר בזיכרון יעקב, הילה במושב נרגלים, יואל די קרוב בקיבוץ עין צורים, יונה בבנימינה ומרים גם היא בבנימינה.
כמו שאני עזבתי את הבית, זכות שלהם לעזוב את הבית. ואני חושבת שגם סומבה חשב את זה. אני רואה בבני משק שנשארים בקיבוץ ולא יוצאים החוצה, אני רואה בזה פספוס. אני חושבת שבני משק שהולכים לנסות את הכנפיים שלהם בחוץ, ואז מחליטים שהם רוצים לחזור לקיבוץ, הם יודעים מה זה להיות במקום אחר, והם חוזרים לקיבוץ בתוך בחירה. ולא מתוך אילוץ.
אותה גישה, אותה פתיחות, אותה יכולת החלה, באים לידי ביטוי גם בנושא שעל פניו הוא הרבה יותר טעון. היציאה בשאלה, עזיבת אורח החיים הדתי. יונה, שכמו מוקי וכמו מרים החילונית, זוכרת היטב את המסר שחלחל בתוך המשפחה. הכי חשוב להיות בן אדם, הכי חשוב לשמור על קשר משפחתי חם, הדוק ואוהב.
באתי יום אחד ושאלתי את אמא, איך היא מרגישה עם זה שמוקי חילוני, כי אמא לא נתתה להגיד על זה באופן יזום, אבל אמא עזתי לשאול, ואני זוכרת ממש שאמרת לי, שזה בכלל לא משנה, שהעיקר להיות בן אדם, וזה כן מסר שעבר מאוד מאוד חזק, ושפרופו זה שלא היה ביקורת לדבר הזה.
זה גם מה שקיבלה מרים מההורים.
אני זוכרת את אמא ואבא אומרים לי שניהם כל הזמן, זה גם היה חלק מזה שהם ניסו לחנך אותי, אבל שדרך ארץ קדמה לתורה, וזה התבטא כל הזמן, זאת אומרת, גם באמת בהסתכלות של, גם על איך שהם לא אהבו אולי איך שהתנהגתי, אבל גם על היחס של, אצלי זה היה הרבה יותר נוכח שמוקי חילוני, בתור ילדה, כי הייתי קטנה עוד כשיצאת מהארון של הדת, אבל אני חושבת שזה באמת גם היה נון אישיו.
הילה, הבת, האחות הדתייה, מהדהדת את אותו מסר.
כששאלת על השאלה הזאת של דתיים, לא, זה כאילו באמת לא נושא בכלל בעינינו, לא, כשהייתי קטנה אפילו לא הבנתי, אני חושבת, כאילו כמה זה, כאילו יש פער נורא גדול נגיד ביני לבין הבנות דודות שלי, שבאמת גדלו בבית לא דתי, והן גם היו גדולות ממני הרבה שנים, הן פשוט היו האחיות הגדולות שלי שגרות במקום אחר. ככה המשפחה שלנו מתנהלת בזכות אמא ואבא, הם באמת לשניהם המשפחה נורא נורא חשובה, וזה איזשהו ערך שגדלנו איתו, ואנחנו מקווה שמנחילים את זה גם הלאה לילדים שלנו.
אני כמובן מאוד מתחבר למה שהילה אמרה, אבל צריך לשים את זה גם בקונטקסט, שאנחנו גדלנו בקיבוץ של בני עקיבא של פעם, שזה הייתה שמורת טבע, כן? שנכון שהרוב היו מצביעים מפדל, אבל את התוצאות של הכדורגל ידעו בבית כנסת, בלייב. נרטיב של המשפחה הזאת זה לחבק. זה ככה, כל מה שאתה עושה בגדול מקובל, כן? ומי אמר נכון, לא, אין כסף כדי לריב עליו, ולכן מה שנשאר זה באמת התפיסת עולם של ההורים, שאומרת שהמשפחה זה המרכז, אנחנו משפחה קטנה, עברנו את השואה, זה ממש ככה, זה קיים, כולם פה יודעים את כל סיפורי השואה הידועים, ולכן שומרים על זה, זה הדבר הכי חשוב. וזה התפתח באמת רק שגדלנו ויצאנו מהקיבוץ, באמת המשפחתיות שלנו באה לידי ביטוי בצורה משמעותית, רק שעזבנו. אצלי זה בוודאי, אבל אני חושב שאצל כולנו נסתכל על זה, נכון?
ואם מישהו היה צריך הוכחה שזה עובר אצלם בגנים, אז קיבלנו אותה גם מהשיר שהנכדים חיברו ושרו לריבה ביום ההולדת ה-75 שלה. יואל שם את האצבע על כך שהרצון העז לשמור על קשרי משפחה הדוקים בא לידי ביטוי במציאות שלעיתים היא די מורכבת. הורים החיים בקיבוץ דתי, כאשר חלק מבני המשפחה הם כבר חילונים ואחרים נשארו דתיים.
אחד הקונפליקטים שהיה כאן בבית, ואני זוכר אותו, זה מרים ויונה, לפי דעתי זה היה מרים ויונה, שבתות לבוא באמצע שבת, ושהייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה, אני מאמין שזה בעיקר מצד אבא.
זה היה רק מצד.
אוקיי, אבל השאלה מאיפה זה הגיע? כי אבא גם היה מכיל, חילוני מבחינתו זה היה בסדר והכל, האם זה רק בגלל שהיה אסור בקיבוץ, או שלא רציתם שיבואו בשבת?
אבא נורא כעס על זה שאנשים באו בשבת, הוא לא רוצה שאתם תבואו באמצע שבת, שתבואו לכל השבת. והיו כבר הרבה חבר'ה לא דתיים שהיו באים להורים שלהם בשבת. ואני לא הצלחתי לשכנע אותו שיותר טוב שיבואו בשבת, כי בלב הכי נוסעים. אז מה זה משנה?
סומברה התבצר בעמדתו, אבל גם מרים התעקשה.
אני נתתי לו אולטימטום. אני אמרתי לו, הוא רצה נורא שאני אבוא לראש השנה. אמרתי לו, תקשיב אבא, אני מכבדת אותך שאתה בן אדם דתי וחשוב לך שלא נבוא, אבל 3 ימים זה גדול עליי, אז תכבד אותי שאני בן אדם חילוני ותבין למה אני לא באה לראש השנה. ואז הוא הרשה לנו לבוא באותו ראש השנה.
כן.
והוא אמר, אבל רק הפעם, פעם אחת, אבל מאותו הרגע שבאנו פעם אחת, כבר עשינו את זה תמיד.
על סף גיל 80, 5 ילדים ו-18 נכדים, והייתה שמחה אם היו כבר גם נינים, ואחרי שאיבדה את סומברה, זכרו לברכה, ריבה הייתה ונותרה אופטימיסטית חסרת תקנה.
אני לא מבינה איך זה יכול להיות שאני אהיה בת 80. אני רחוקה.
זה רק מספר.
נכון, ואני רחוקה מזה. אני דיברתי, היו לי 2 ארוחות, בת כיתה של יונה, שהיא חברה שלי היום, ועוד חברה אחרת שהיום הרימה לי טלפון לספר לי על משהו בעבודה, כי דיברנו על זה. אני חושבת שאני מסוגלת לזרום עם מה שקורה לי. אני מסוגלת ללכת לישון ב8:30 בבוקר, אפילו אם אני קמה ב4 או 5 בבוקר. אז אני אקרא לשעה, או אני אשחק סולטר, או אני זה, ואני אחזור למיטה. מסוגלת לזרום עם מה שיש, כמו שהבנות אמרו, לראות את החצי כוס המלאה. אני יוצאת החוצה ורואה את הירוק בדשא, ומצאתי רקפת חדשה בגינה היום, וזה עושה לי טוב, ואני זורמת. אני חזרתי לנגן כל יום, בזכות זה שילדים קנו לי צמטה אלקטרוני, אז אני יכולה להתאמן כל יום. התחלתי את הנגינה בגיל 8, ששברתי את היד, ואז בימים האלו לא היה פיזיותרפיה, הרופא אמר, תתחילי אותה בפסנתר, וזה אני מברכת את הרופא הזה יום יום.
אני חושבת שאתה בן אדם, יש לפחות הבן אדם היחידי שאני מכירה שמצליח בכל דבר לראות רק את הטוב. באמת, לראות רק את חצי הכוס המלאה, גם בסיטואציות שהן מורכבות, גם אפילו אם ניקח את הקורונה, מה שכאילו גורם לי להריץ אותך על זה, כי היכולת שלך לנוע בחיים ולראות תמיד, לראות את הטוב, להכיר בטוב, ולחפש אותו, ולא לא לחפש את הצד השני, זו מעלה שלא הרבה אנשים ניחנים בה. ואני מעריצה אותך על זה, באמת.
הבית בקיבוץ סעד שבעוטף עזה הוא הבית שלה, ושום דבר לא יזיז אותה משם, לא אזעקות צבע אדום, לא קסאמים, לא כל איום ביטחוני אחר מעבר לגדר.
אני בבית, זה הבית שלי, הם לא יגידו לי מה לעשות, הם לא יגידו לי לאן, זה הארץ שלי, לטוב ולרע, אין לי מקום אחר. אני יודעת שאני, כדי שהילדים שלי ישנו בשקט בלילה, שאם יש בעיה, המיטה מסודרת בממד, ואני הולכת לממד, לא בגלל שאני פוחדת, אלא אני רוצה, לא רוצה שמוקי יבוא לפה, ויגיד לי, אמא, בואי, אנחנו, את באה לזיכרון, כי זה הבית שלי.
ואולי אין להתפלא על כך כשמתברר שלריבה, שהגיעה מאוסטרליה ב-1965, בלי כל כוונה מראש להישאר כאן, כזכור, היא הרי קנתה בכלל כרטיס להקיף את העולם, יש בעצם שורשים עמוקים באדמת הארץ. שמדובר ביד הגורל במהלך כמעט דטרמיניסטי שמתחיל ב-1879, כשסף סבא של ריבה מצד אמא, דוקטור שמואל סונדרס, הומאופת, שעשה ממון רב באוסטרליה, מגיע לירושלים. הוא מתפרנס מהומאופתיה ופותח בית תמחוי, בית תה לעניים, שמתפתח לעמותה בשם בית מושב זקנים אשכנזים. הבית קיים ועומד על תילו ברחוב העומר, ברובע היהודי בעיר העתיקה. וזה נמשך לאחר מכן ובלי כל קשר כמובן, כשב-1901 מגיע לירושלים הרב יהודה ורניקובסקי, שהיה ראש ישיבת צלונים בפולין. לא הישיבה החסידית מדגישים בני המשפחה, הישיבה של הזרם הליטאי, המוכר גם כמתנגדים. הוא מגיע כדי לקיים את המנהג, למות ולהיקבר בארץ הקודש. נכדו של הרב ורניקובסקי, הקרוי על שמו יהודה, הוא אביה של ריבה. מוקי לקח על עצמו את המשימה לאתר את קבריהם של השניים, ואכן יד הגורל יודעת לתעתע.
הלכתי למצוא את הקברים שלהם, ואת הקברים נעזרתי בחברה קדישה. לחברה קדישה יש אינוונטר של כל הקברים שמיפו אותם של הר הזיתים, שאפשר לקרוא אותם, והייתי איתם בטלפון, ואני עולה והם אומרים לי, טוב, מה, תקרא את השם על הקבר, תעלה עוד שלוש שורות, אני קורא את השם, תמשיך הלאה ימינה ימינה, אתה מגיע לקבר הראשון של יהודה ורניקובסקי. אני אומר לה, טוב, עכשיו אני מחפש את שמואל סונדרס, אני אומר, אין בעיה, תמשיך באותה שורה. שבע קברים אחרי זה, באותה שורה, הם קבורים, למרות שיש ביניהם כמה שנים, אבל הם קבורים בחלקה האשכנזית, ממש ככה, ממש מול הר הבית, משקיפים, וזה זה היה מצמרר. אחד הקברים כן עבר קצת תחזוקה של שמואל סונדרס, כן, אבל הקברים האלה כן ניצלו הירדנים עשו פוגרום בקברים, חלק מהקברים לקחו אותם ושימשו לריצוף וכולי, אז עשו קצת שחזור, באמת הקברים האלה יחסית untouched, וזה היה חיבור באמת מאוד מיוחד על השיבה של המשפחה, באופן, מכל כיוון שלא ניסו לחסום אותם, הם הגיעו.
ואין דרך מתאימה יותר לסיים את המפגש המלבב עם ריבה ועם חמשת ילדיה מהדברים רבי ההשראה של הילה.
אמא שלי תמיד עשתה לי פדיחות. בתקסים, בקיבוץ, שרים התקווה בסוף הטקס, ואמא בוכה. וזה פשוט פדיחות, אתה יודע, כאילו כולם עומדים ורואים אותה בוכה. וכבר סיפרתי שטסתי עם אמא לאוסטרליה, ואמא כבר חזרה הביתה, אני נשארתי 9 חודשים, ומגיע יום העצמאות, ולהיות ביום העצמאות באוסטרליה זה די קשה. ומשפחה נורא ציונית, הדודים שלי והכל, ואני הולכת עם הבני דודים והחברים שלהם לטקס לכבוד יום העצמאות למדינת ישראל, לא זוכרת, באיזה מקום ענק, זה היה היכל ענק במרכז מלבורן, עומדים שם אלפי יהודים משתתפים בטקס, וסיום הטקס עומדים ושרים התקווה, ופתאום אני בוכה, ופתאום אני במקום של אמא שלי, וזה היה המקום שנפל לי האסימון, למה אמא שלי בוכה בתקווה, ואיזשהו שינוי, כאילו פתאום התקווה הפכה למשהו אחר, ובמקום הזה שעמדתי שם במלבורן בטקס של יום העצמאות, היה לי חיבור לאמא שלי בכל הטקסים שהיא עמדה ובכתה, והבנתי פתאום משהו אחר, אבל הייתי צריכה להגיע למקום שלה, להיות בתוך הנעליים שלה באוסטרליה, במלבורן, לעמוד בקהילה היהודית המאוד ציונית, אבל להיות מבחוץ. אני תמיד הייתי מבפנים, היא באה מבחוץ, וזה היה מקום מאוד חזק.
משפחתי הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם, עורך בן אור הברי, עורך ראשי רן לוי, אני שלמה רז, להשתמע.